אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
לפעמים היו אומרים לי, בעצם אולי עדיין, מה את כזאת רגישה? מה את נעלבת מכל דבר? מה את בוכה? למה את לוקחת את הכל ללב? יאללה, תתחספסי קצת. לפעמים אני חושבת שאולי הם צודקים. אבל אולי העולם מתחלק לאנשים רגישים ולאנשים אדישים, או שאולי אפשר להיות בחלק מהזמנים כאלה ובחלק אחרים. בכל אופן, לכולנו יש נקודה פנימית כזאת, סודית כזאת, נקודה של זיכרונות ילדות, של רגשות שחשנו אז, של אהבה של אמא, של אבא גדול ששומר עליי, זיכרונות ורגשות, חלקם מודעים, חלקם פחות. הם עולים לפעמים בלי סיבה הגיונית, הם עולים למודעות לפעמים בלי בכלל להודיע. הם באים שוב כשאנחנו מתחילים להיות הורים, לקטנטנים ואחר כך למתבגרים. זיכרונות ילדות בונים את האישיות שלנו, כזו או אחרת. הם אחראים בין היתר על הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, את הדרך שבה נפתח אנחנו את ההורות של עצמנו. לא כל זיכרונות הילדות שהיו לנו קרו לנו בדיוק כמו שאנחנו חושבים שקרו. אבל מה זה משנה? ככה אנחנו זוכרים אותם. ולפעמים, כן, לפעמים, בעצם אולי תמיד, אנחנו חיים חיים שלמים ומנסים בתור אנשים גדולים להרגיש שוב, נאוטוניה זה נקרא, ואפילו לרגע זיכרונות, תחושות שהיו כל כך נעימים פעם ועכשיו אינם, איך מגיעים אליהם שם שוב. התוכנית הבוקר נולדה מהפתעה שהצוות של אומקה דליבה הכין לי. כאן אני, אפרת, באולפן, ביום הוללת שנה, הופ הופ טרללה לתוכנית, טיפה בדילי כי הייתה קורונה, תוכנית שהתחילה זאת אומקה דליבה באדר תשע"ט, וכשהמיקרופון נסגר בשבוע שעבר, והחדשות של השעה הבאה כבר החלו, ישי פופופסקי השמיע לי, טוב עזבו, הפתעה, שנייה, זוהי תוכנית הבוקר, יום שני, על זיכרונות ילדות ועל בנייה נכונה שלהם בתוכנו, בתוך ילדינו, לדור החדש, שתי מרואיינות יקרות שידברו על זיכרונות אמאיות וילדיות, אסתי הס, מומחית לאמהות ולאיך עושים את המשימה הזו הכי טוב שיש, ואיה קרמרמן, אמא מתרגשת לשישה, שתדבר על זיכרונות מאבא יוסקה, עליו השלום, שבגיל 5 קיבל התקף לב והשאיר את איה, גם את מלייקה, עם געגועי ילדות, לגדול עם תמונות וסיפורים שלעולם לא ימלאו חללי לב אמיתיים. ואז, בסוף התוכנית, כדי שתישארו איתנו, נשמיע את ההפתעה שאני חוויתי, את הזיכרונות הפרטיים שלנו כאן באולפן, כמו שהפתיעו אותי. מה יש? תהיו שותפים עמי. זיכרונות מאומקה דליבה, תוכנית מיוחדת היום, לנוסטלגים, למתגעגעים, לאלה שערגה לריחות של פעם, עדיין עושה להם לחלוחית בלב. אומקה דליבה, ישי פופופסקי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב לאיה קרמרמן.
בוקר אור לאפרת ברזל, אהובתי היקרה.
Yeah, את יודעת שאני יכולה לדבר איתך על מיליארד דברים.
זה לא שאת יכולה, את גם עושה.
אני עושה, נכון, צודקת. אבל היום אנחנו מדברות בתוכנית הזאת על זיכרונות, על זיכרונות ילדות שלנו, על איך אנחנו בונים בילדינו זיכרונות ילדות חיוביים, כדי שיהיה להם למה להתגעגע. את עושה את זה המון דרך אוכל, שאני אישית מאוד אוהבת, וילדיי שלי, אבל בואי נדבר על הזיכרונות ילדות שלך.
נכון, נכון. תראה, משהו פתאום קופץ לי, למרות השיחה המקדימה שעשינו, פתאום קופצת לי העובדה כאילו שהיא בעצם הכי חשובה אצלי בזיכרון.
מה?
זה שבגיל 5, אבא שלי נפטר מדום לב, וכשאמא שלי באה לספר לנו, השכיבה אותנו במיטה, את זה אני זוכרת, וחיבקה אותנו. ואת זה אני זוכרת. ואז היא אמרה שאבא נפטר, ומאותו הרגע אני לא זוכרת.
וואו.
ואני לא זוכרת שנתיים. גילינו את זה רק כשהייתי בת 16, בכזה טיפול, אבל החוסר זיכרון הזה, הוא גם התווה את הזיכרונות ילדות שלי.
תסבירי לנו.
כי בחוסר הזה התמלאו המון דברים. זאת אומרת, שאני לא זכרתי, לא ידעתי מה זה אומר מת, מה זה אומר נפטר. והיחידה שהסבירה לי, זה גם כן גיליתי בגיל 30 ומשהו, זה הייתה אחותי, שאמרה לי, נפטר זה אומר שהוא לא יחזור לעולם. ומאותו רגע, מתוך חוסר הזיכרון הזה, נולדה האמונה שלי בהשם יתברך.
וואי, זה מקסים, זה כאילו אבא הלך, אבל נולד אבא אחר.
ממש, ממש, זה לא נולד אבא אחר, אני פשוט האמנתי שיש גן עדן, ובגן עדן הזה, לשם אני לקח אבא שלי, כי ילד לא יכול להכיל מה זה אומר, מת לא יחזור וזהו, כל העוצמה הזאת, כל החוזק הזה, ואני האמנתי שיש גן עדן, ולשם אבא שלי נשלח. הוא יושב שם, עם השם יתברך.
את גיל 5 זה גיל מאוד צעיר, יש לך אפילו במאורפל זיכרונות של חיבוקים של אבא גדול ועוטף או ריח של אבא?
מאוד, מאוד, מאוד. קול אין לי.
כן.
קול אני לא זוכרת כי גם זה דור אחר, זה דור שכמעט לא היו תמונות, סרטונים בוודאי שלו, אבל אני זוכרת, הוא היה מאכיל אותנו את הארוחת בוקר, הוא היה מכין לנו ארוחת בוקר, זה תמיד היה ככה חביתה, בסלט קצוץ, ובסוף הוא היה חותך לנו, לשלושתנו, חצי שקולית, והיינו ככה מחצות את העיניים, שהוא היה נועץ את הכפית, בתוך השקולית ככה שלא תשפרי. וזה זיכרון מאוד חזק, אבא שלי היה עובד הרבה בחול.
כן.
וכשהוא היה נוסע, הוא היה חוזר ככה עם הר של ברביות, ו... זה זיכרונות שהן כמו תמונות. ואני חושבת שאת יודעת, הרגע הזה בטיפול פסיכולוגי בגרוש כמובן, הרגעים האלה, המקום הזה של חוסר בזיכרון וזיכרונות שהן מאוד 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 כמו פריימים, כמו תמונות בתוך אלבום, הוליד אצלי את הרצון, א', שכשאני אפטר מהעולם, אז אני אהיה ספוגה כולי בזיכרונות מהילדים שלי והמשפחה שלי. וששתיים, שהילדים שלי יהיו ספוגים בי. כל החוויות וכל הביחד. אז זיכרונות בשבילי זה באמת משהו שהוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד מתווה את, את החיים שלי, את מה שאני רוצה
להשאיר.
זאת אומרת, כשעבדתי בטלוויזיה, כשהבן הראשון שלי נולד, אמרתי, אני לא מפספסת שיהיה לי בזיכרון את החיוכים הראשונים, את הזחילות, את ההליכה. שום תוכנית טלוויזיה לא תהיה חשובה כמו לנעוץ בתוכנית הזיכרון של הדבר הזה.
שיאו. שאת כל כך כזאת גם היום, את יודעת,
לגמרי.
אני תקועה שנייה באשכולית, תסלחי לי.
כן.
אבל אני זוכרת אותנו פעם מדברות על, 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 או, זה היה או במשהו של חנות כלים, על, על כפית כזאת עם שיניים קטנטנות.
שיניים מחודדות, נכון, נכון. אני חושבת שלאימא שלי עדיין יש אותה איפשהו כזה קאט של עץ, שהוא כבר
די אכול,
אבל...
נכון.
אבל גם לא אוכל אשכולית.
כי כאילו, תראי מה, הוא היה חותך את האשכולית, אבא יוסי, נכון?
יוסקה.
יוסקה. ונותן לך, זאת אומרת, כמה נתינה הורית, אני מתרגמת על זה כל כך הרבה שנים עכשיו קדימה לאימהות שלך, שלנו, כמה נתינה הורית, כנראה היא זאת שנצרבת בזיכרון של הילדים שלנו.
נכון, אני חושבת שבסופו של דבר, באמת נצרבים הרגעים הקטנים האלה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, הנה אנחנו בעצם מסיימים, בתקווה, אלא אם כן חס ושלום יגל שני, 3 חודשים של צריבת זיכרונות משפחתיים, גם אצלנו וגם אצל הילדים שלנו.
ממש.
והיו, לפחות אצלנו בבית, היו המון רגעים שהם היו קסומים. זאת אומרת, אם למשל, כל השבוע חצי מהילדים נשארו בפיג'מות ולא תרחו להתלבש, וכולנו היינו ככה חצי כוח, שבת נשארה שבת. ו- ובשבת כולם התלבשו, והשולחן, אפילו שאנחנו כל יום אוכלים פתאום ביחד, בסעודות משפחתיות וזה, השולחן שבת הוא אחר, והצחוקים הם אחרים, והפנאי הוא אחר, ונו, השולחן הזה של שבת, וברור לי שהזיכרון הזה של, וואו, אני זוכרת את השבת הזאת בתוך הקורונה, אפילו שכל יום כמעט מרגיש כמו שבת.
נכון.
זה זיכרונות מאוד חשובים. מאוד חשובים. הפתאום הזה, כן, הייתה לנו דאגה כהורים. יש לנו דאגה כהורים, אנחנו רובנו נטולי פרנסה, רובנו מכירים אנשים שהם היו חולים, ודאגנו לילדים שלנו, וחיתנו את האוכל, וקנינו אלכוג'ל והכל, אז פתאום משהו בנו, ההורים, קיבל איזשהו רוגע, כי אין ברירה, אתה יכול כאילו, או להישאר לחוץ בבית, או להישאר רגוע בבית, בכל מקרה אתה בבית.
נכון.
וההורים, הילדים שלנו פתאום חוו הורים אחרים.
ממש.
גם את זה הם יזכרו. זאת אומרת, הדבר הזה, הקורונה הזאת, מעבר לקטסטרופות האישיות והצער והמוות, היא גם הולידה אצל כולנו הרבה דברים טובים והרבה זיכרונות טובים. זאת אומרת, את יודעת, בסופו של דבר המון פעמים, זיכרונות זה משהו שהוא הרבה יותר כיף מהחוויה. זה כמו לתכנן את הנסיעה, את החופשה, מדברים על השבועות ומכינים, ונעשה כך ונעשה כך ונעשה ככה, ואז מה נשאר? הזיכרונות של וואו, מה עשינו ביום הזה, ומה עשינו ביום הזה, ולאן הלכנו פה, ולאן הלכנו שם, ומה אכלנו פה, ומה אכלנו שם.
כאילו הכמיהה היא הרבה יותר רגש חזק מהמימוש.
נכון, גם הכמיהה, וגם הגעגוע.
נכון. נכון.
כל כך הרבה פעמים אנחנו תקועים בזיכרונות שלנו, או שאנחנו הופכים משהו לאיזושהי אידיליה נפלאה,
כן.
או שאנחנו זוכרים משהו שהוא קטסטרופה, כמה אנחנו מכירים את זה למשל, לא ניקח דוגמאות קשות, כן. אוקיי? לא ניקח גירושים, הורים, ילדות ופלא, בוא ניקח נגיד בתי ספר.
כן.
יש כאלה שזוכרים את הבית ספר שלהם, כמשהו שהוא פשוט נפלא, זיכרון נהדר, אנחנו רק רוצים לחזור לשם, רק תנו לי להסתכל על הקירות, לראות אם נשאר ככה הגירות שגירדנו בהפסקה מהגוגויים.
את כזאת, נכון?
לגמרי.
של בית ספר שווה חוויה כיפית.
לגמרי, אבל במציאות, הרי זה לא תמיד היה נופת סופים.
נכון.
אבל יש רגעים שהם כמו פרח באמצע שדה, פרח אדום באמצע שדה לבן.
נכון.
יש רגעים שהם אלה שמתווים את הזיכרון אם הוא יהיה טוב או אם הוא יהיה לא טוב.
נכון. אז כמה את חושבת שהזיכרונות ילדות שלך, לכאן או לכאן, קיימים באופן מאוד נוכח באימהות שלך היום?
מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. קודם כל, בדברים הטובים, אז אני מאוד רוצה שהילדים שלי יחוו את אותו דבר, אפילו שהילדות שלנו היא כל כך שונה. קודם כל, הילדות שלנו, מבחינת השינויים של העולם, אי אפשר להשוות אותה לילדות של הילדים שלנו. אנחנו הלכנו חופשיים, נטולי דאגות, גם תל אביב הייתה עיר קטנה.
נכון.
והעולם היום הוא השתנה, היום הוא כל כך יותר מהיר, הוא כל כך לא נותן זמן לילדות, כאילו יאללה, תעברו את התקופה הזאת, יאללה, יאללה, בואו תגדלו כבר. ומצד שני, גם הילדות שלי, שהיא הייתה ילדות חילונית לחלוטין, והילדים שלי הם ילדים של בעלי תשובה.
נכון.
גם פה יש שוני, אבל עדיין יש דברים שאני כל כך רוצה שיהיה להם את מה שהיה לי. ויש דברים שאני אומרת, וואו, אני כל כך לא רוצה שיהיה להם את מה שהיה לי.
רק שלא יהיה את זה.
רק שלא זה.
דמיינת פעם את החיים שלך, ההורים עם אבא?
זה, אין לי דרך לעשות את זה.
זאת אומרת, תחשבי שהיה לילדים האלה סבא יוסקה.
לא, אני לא יכולה לדמיין את עצמי.
נערה.
זה, לא, אני לא יכולה, זה בן אדם אחר לגמרי, זאת אומרת, את איה, שהיא פשוט נגדלה העץ, והיא ככה מצאה איזה מין ענף קטן, והצמיחה את עצמה מחדש. זה לא אפשרי, לפעמים אני מסתכלת על הבת הגדולה שלי, שהיא מאוד דומה לי.
כן.
אבל היא כל כך יותר עוצמתית ממני, היא כל כך יותר, והיא כבר בת 8, אבא שלי נפטר כשהייתי בת 5.
היה משהו כשהיא הייתה בת 5, של יום שזה היה הגיל שלה, ואמרת, וואו, פה, כי הבת הזאת היא בת רביעית, זאת אומרת, היא לא הגיעה בהתחלה, ורגע שבו אמרת, וואו, ביום הזה, בגיל שלה, לי כבר לא היה.
ממש, אני הרבה חושבת על זה, הרבה מאוד חושבת על זה, והיא באמת מאוד עוצמתית, ואני כל הזמן אומרת, זאת מי שאני הייתי אמורה להיות.
איזה יפה, איזה יפה.
זה מאוד מרגש אותי ששום דבר לא מפריע לה לגדול. זה מאוד 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 מרגש אותי.
מדהים.
אבל כן, אז כשהיו ככה כל מיני סיפורים לאחרונה עם ההורים שהם חולי קורונה ויש להם ילדים קטנים, לי זה מפעיל את כל הזיכרונות שאין לי. ומפעיל את כל הזיכרונות של הכאב שיש בי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מתרפא, או אנחנו משלחים אותו הלאה לחיים שלנו. זאת אומרת, שכשאני התפללתי על הורים, אבא של ילדה מהכיתה של הבת שלי, היה חולה בצורה שבאמת מסכנת חיים.
כן.
והתפללנו, ואני התפללתי עליו מהזיכרונות של הילדה הכאובה הזאת, שאני לא מוכנה שהבת שלו תחווה את אותו דבר. אם אנחנו נתחבר לזיכרונות שלנו,
כן.
בוא נגיד את זה ככה, אני אתחבר לזיכרון של מה שעשה לי טוב, ואני ארצה בשביל מישהו אחר. את הטוב הזה, אני אתפלל ממקום אחר. זאת אומרת, שאם אני זוכרת את החתונה שלי, כמשהו קסום, כהתאהבות, כאיחוד קודשו בריחו ושכינתה, ואני רואה קלה, והזיכרון שלי מופעל, ואני אתפלל מתוכו, וארצה בשבילה, את אותו דבר שהיה לי,
זאת תהיה תפילת אמת.
במקום אחר.
נכון.
ואם אני מתפללת בשביל מישהו שיכולה, בגלל שיש לו בת, ואני יודעת מה זה להיות בלי אבא, אז אני אתפלל ממקום אחר, וזה... להשתמש בזיכרונות שלנו בשביל ערבות הדדית, זה משהו שהוא סופר חזק.
איזה יפה מה שאת אומרת. מדהים, מדהים. אני חושבת עליו מסתכל על הילדה שלו היום.
אני ממש מקווה שהוא כל כך גבוה, שהוא כבר צריך משקפיים ממש רציניות
בשביל לראות אותי. וואו, וכמה את תמיד רגישה. אני עדה לילדים יתומים. לילדים שאין להם, כמה תמיד ההסתכלות שלך, היא לעולם לא תהיה הסתכלות של ילדים שיש להם אבא ואימא.
נכון, אין מה לעשות, אבל תדעת, זה היה חלק מהתהליך שהשם החליט שאני צריכה לעבור משום מה.
ואת עוברת את זה נפלא, יקרה שלי.
כן, אבל ועדיין אני מקווה, שילדים אחרים זה ייחסך מהם. זאת אומרת, באמת, עוד פעם, למקום הזה של להרגיש בשביל מישהו אחר להשתמש בזיכרון שלי, אני חושבת שזה כלי עבודה מאוד חשוב בשביל כולנו.
מדהים, את מבריקה עכשיו, תדעי.
ראית?
מדהים, איילה, שאני מברכת את כולנו, את כל המאזינים, שנזכה באמת להעביר לילדים שלנו זיכרונות ילדות מתוקים, שתמיד יהיה שם ריח של בית שירצו לחזור אליו.
ממש, זה הכי חשוב, ההרגשה הזאת, הריח הזה.
ומאמץ ומחשבה והתכוננות, וחבילה שלמה של מארז זיכרונות.
ממש, אנחנו, זה מה שאנחנו, כשאנחנו מכינים שולחן שבת, שאנחנו מכינים את פסח, את יודעת, יש הורים, אני אגיד לך משהו, אני בכנות, למשל, לפני פסח, יש ילדים שמסתמרר להם, השערות מסתמררות רק מהמחשבה שפסח מתקרב, למה? אנחנו מכירים את אמא לפני פסח, נכון?
יצרחו עליהם ויגידו להם, למה אתה לא עושה כלום?
אל תנשמו ואתם שבועיים אוכלים בפארק. זה גם זיכרון. עכשיו, האם אני רוצה לתת את הזיכרון, להטמיע את הזיכרון הזה אצל הילדים שלי? לא סגורה על זה.
ממש לא.
לא סגורה שהם קורבן פסח.
ממש לא, ממש לא.
אז אנחנו, יש המון דרכים להפעיל זיכרון טוב, לעשות זיכרון טוב, לחזק זיכרון טוב, ואנחנו צריכות באמת בתור אמהות לחשוב איזה זיכרון אני רוצה שיהיה לילד שלי מהדבר הזה.
נכון.
כי בסופו של דבר מזיכרון טוב אתה ממשיך הלאה.
אני משאירה את
ה... זיכרון טוב אתה לוקח איתך, ואתה אומר וואו, זה מה שאני רוצה, זה כיף. אני זוכר את זה כדברים הכי כיפים בילדות שלי, אני רוצה את זה.
אז אני חייבת להגיד לך שלי שזה עם ריח של קיגל, קוגל, או לאיזה אגה נשייך את זה.
רגע, זה האטריות או התפוחי אדמה?
התפוחי אדמה, את חזקה בזמן האחרון.
כן.
והלוואי, איה קרמרמן, מתרגשת. הלוואי שנזכה להעניק את זה הלאה הלאה, דורות קדימה, ושגם יזכרו אותנו בתור סבתא כזאת, מה יש?
נכון, נכון. חכי, זה עוד יש לנו זמן.
כן, התחלנו, כבר התחלנו. התחלנו.
רק התחלת הדרך.
תודה יקרה, שדיברת איתנו את השיחה הרגישה הזאת. ביי יקרה. טוב. נתראות. בוקר טוב, אסתי הס. אני חושבת שאני אגדיר אותך כמומחית לאימהות, אבל תעזרי לי את.
אז באמת בוקר טוב, אפרת. כבוד לי להתראיין אצלך. בוא נגיד ככה, לכאורה כל אימא היא מומחית לאימהות. איך אני רואה את עצמי, אז בוא נאמר ככה, מבחינה מקצועית, באמת לא חלמתי להגיע למשבצת הזאת, אני תמיד ראיתי את עצמי כציירת, תקופה מסוימת מאיירת, אבל איך הגעתי באמת לתחום הזה של הדרכת אימהות? אז כשאני משחזרת, הייתי אומרת שפעם ראשונה שנהייתי אימא הייתה כבר בגיל 3, כשאימא שלי קנתה לי בובה, ואהבתי לטפח אותה. ואני זוכרת את עצמי בהחלט מדמיינת איזה אימא אני אהיה. כמובן חשבתי שאני אהיה אימא שמכינה במקום הילדים שלה את שיעורי הבית, ומרשה להם רק ממתקים. זה השתנה במשך השנים, אבל הנושא הזה העסיק אותי. אני זוכרת בגיל 15 כבר, ששלפתי איזשהו ספר שראיתי בבית של חברה שלי, שאימא שלה הייתה גם חברה של אימא שלי, ספר בשם המקצוע הורים. וקראתי אותו בשקיקה כמו ספר מתח מתחילה ועד הסוף.
כן.
מאז למדתי גם לסנן ולבחור ולחקור, כי יותר ממה שאני למדתי את הנושא הזה כל השנים, אני חקרתי את הנושא הזה.
תגידי, משהו קטן בענייני בובות, אני חייבת.
כן.
העולם מתחלק לילדות ששיחקו בבובות ולא שיחקו בבובות, או אי אפשר להגיד את זה? אני אגיד לך למה שואלת, כי אני רואה לבנות שלי... חלק כן וחלק לא, ואני אומרת כאילו רגע, זה היה הדבר שהכי אהבתי לשחק איתו. בגיל 9 שזה יחסית זקנה, אני זוכרת שעוד קנו לי עגלה מפוארת לבובות, כאילו, איך, תכף אנחנו ממשיכות את השיחה, ברור, אבל מה את אומרת? יש שכן ויש שלא, זה נטייה ל, וזה מבשר משהו לבאות?
אז זהו, זה באמת נורא מעניין, וגם אותי זה העסיק, כשהייתי בת... 17 וצפיתי באחיות הקטנות שלי וראיתי שאותן זה קצת פחות מעניין, אז חשבתי אולי משהו השתנה מבחינת כאילו הדור, סוגי המשחקים, אולי הריגושים, אבל אחר כך כשבאו הילדים שלי ברוך השם, ואני רואה עד היום גם הבת שלי שהיא כבר בת 10.5, אז בחסות האחיינים היא מרשה לעצמה ליהנות מזה, אז אני רואה שאיך אומרים לא פסו עדיין משחקי הבובות, ויכול להיות שיש לזה תקופות, יש תקופות ש... שנותנים לזה יותר, זאת אומרת, כל ילד בחיים שלו, החיים הם דינמיים, ויש זמנים שהם מוצאים לעצמם יותר את הביטוי, ויש זמנים שפחות, אבל זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים, כמו אוכל, להגיש להם, אנחנו לא יכולים לאכול במקומם, וכשאנחנו מגישים להם, אז זה נותן להם את הצ'אנס.
אז רגע, אז היית משחקת בבובות, אבל רגע, תכף יש תפנית בעלילה.
כן, אז באמת גם בהמשך התחום הזה העסיק אותי.
כן.
ובגיל 17, לצערי, זה תפס מקום די מעשי בחיים שלי בעקבות פטירתה של אימא שלי.
כן.
ובאמת, אני הייתי אז הגדולה בבית, זאת אומרת, היו גדולים ממני, אבל בין הילדים שלא היו נשואים ושהיו עדיין בבית, אני הייתי הגדולה ומתחתי 7 ילדים.
וואו.
הקטן עוד לא היה בן 2, וכאילו נדרשתי לזה, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר שרק שייך.
מישהו דיבר איתך על זה, או שזה משהו אסתי שלקחת על עצמך באופן טבעי ומובן מאליו?
זו הייתה החלטה שלי, זו הייתה החלטה מאוד נחושה שלי, ואני זוכרת שהייתה איזושהי הזדמנות שרצו לאפשר לי יותר להתמסר ללימודים בשנים האלו, ולכן אני לא זוכרת אם זה ידידים או העובדת הסוציאלית, אני לא זוכרת, ארגנו לאח שלי הקטן, אפשרות ללכת למעון יום, ואני אמרתי, אוקיי, אם הוא הולך למעון הזה, אני הולכת איתו ביום הראשון, אני רוצה לדעת שהוא מגיע למקום טוב, ולצערי, איך אומרים, כנראה נקודתי, זה לא היה מוצלח, הניסיון הזה היה ממש ממש לא מוצלח, אני חזרתי הביתה והודעתי לכולם בנחישות, שאני נשארת איתו, אפילו במחיר של הקרבת הלימודים שלי. בסופו של דבר מצאו לו איזשהו סידור, מסגרת איך זה נקרא, מטפלת פרטית, שזה היה מעין גן כזה, גנון בבית, כן. והיא מצאה חן, עברה את הביקורת שלי, לא נעים לי להגיד ככה, אבל כאילו הרגשתי ששם יהיה לו טוב, ואז הרשיתי לעצמי.
ותחשבי שבגיל 17, גם את היית צריכה להתמודד בתור נערה עם אובדן ופרידה מאימא.
כן, לכאורה, נכון, רק... לא הייתי כל כך בקטע הזה, זאת אומרת, הייתה לי משמעות בזה שהבנתי שזה מה שנכון כרגע לעשות, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה לא שלא עשיתי טעויות. מה שכן, אני מאוד מאוד חרשתי את הנושא הזה כדי לדעת איך לעשות, כי את מתארת לעצמך ש... נערה בת 17 לא בדיוק יודעת איך עושים את זה. אז אמרו את ההתעניינות שלי לפני כן, אבל אז קראתי ולמדתי ושאלתי, והייתה לי מורה מאוד מאוד, אישה בעלת שיעור קומה, שמאוד מאוד הערכתי את דעתה בתחום הזה, והתייעצתי איתה. וכמו שאמרתי, עשיתי גם טעויות, אבל...
טעויות על האחים את מדברת, זה עד לפני שהתחתנת בעצמך.
כן, האמת שעד היום כשאני בת 50, אני כל פעם כשאני לומדת משהו חדש או פתאום יש לי איזושהי תובנה, אז אני אומרת לעצמי, וואו, איזה יופי, גם בגיל הזה להגיד, אז בגיל 50 אני יודעת יותר טוב מאשר בגיל 49.
נכון.
כן, זה תמיד טוב להיות בה.
אבל איך הפכת בעצם, לא, זה משהו יוניק, את יודעת, מיוחד. זה ממש, בעצם אומרת, או שאני אומרת את זה בכל רם, עם כל הרצון הטוב שלנו להיות אמהות מדהימות, ויש לך 12 ילדים, אני מבינה, ואת כבר סבתא
השם,
גם.
ברוך השם, כן.
זה לא אומר שנולדנו עם זה בתוך הווריד, זאת אומרת, עם כל הרצון הטוב שלנו, אפשר ללמוד את המקצוע הזה, אה?
בהחלט, לא רק שאפשר ללמוד, אפשר גם,
תדעת,
היום כל מי שעוסקת במקצוע מסוים, מדי פעם לוקחת ככה, פסק זמן להתמקצעות.
נכון,
בהחלט.
רענון.
כן.
מה היית אומרת, אסתי?
כן.
שהקו החשוב ביותר שייתן, אנחנו בתוכנית על זיכרונות ילדות, שייתן לילדים שלנו את המתיקות הזאת במחשבה, גם אם היא פסיבית, גם אם היא אקטיבית, של בית, אמא, אבא, שווה, אהבה. תמשיכי אותי.
טוב, אני אביא קצת, איך אומרים, מעולם הדימויים שאני מכירה כציירת דווקא, יש את הציור של ון גוך, ליל כוכבים, שהוא ציור מאוד מאוד מוכר, ומדברים על ההתרחשות המסעירה שיש שם בשמיים המצוירים עם הכוכבים. את מכירה במקרה?
אני מכירה את החמניות שלו, ואני מכירה את הכובקה שלו, ההולנדי הזה. אבל בהחלט, בטח. אגב, את יארת עשרות ספרי ילדים לדעתי, לא? של מנוחה פוקס ועוד ספרי חשבון של מתח, נכון? וואי, מוכשרת אחת. רגע, נו, רגע, אז סליחה.
אז מה שאני רואה בציור ההוא, זה כוכבים, כשלכל כוכב יש נוכחות מאוד מאוד גדולה, והמון אור, וכאילו הם אלה שנותנים את הטון בציור הזה. וחשבתי לעצמי, שכשאנחנו מסתכלים על שמיים, זה בלילה, וככל שהחושך חזק יותר, אז אנחנו יכולים לראות, להסתכל על השמיים ולהגיד מה אנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה חושך, זה ברור, זה הרוב פה זה חושך. אבל למעשה אנחנו נגיד מה אנחנו רואים, וואו, כמה כוכבים.
נכון.
והכוכבים זה ממש כאילו נקודה בגודל של קצה של סיכה, כמו שזה נראה לעינינו, כן?
כן.
אבל הם אלה שנותנים את הטון, ואני חושבת לעצמי שבכל סיפור ילדות יש גם את הכוכבים.
יש לנו אפשרות כאנשים בוגרים גם להאיר כוכבים אחרים בתוך חיינו שלא בהכרח הוארו בסיפורי הילדות של עצמנו. סיבכתי את העסק?
בואי נפריד בין שגרה אפורה לבין חוויות. זאת אומרת, גם אם היה לי משהו בגיל 5, שאני זוכרת את הסבלנות שבה הסבירו לי איזה משהו, לקחו אותי, הלכו איתי, או לא יודעת בדיוק מה, משהו קטן ונחמד, שאני זוכרת אותו עד היום, אז הוא אחד הכוכבים שלי. או על פני ההיסטוריה, יש ההיסטוריה הפרטית של כל אחד ואחד.
יא, אסתי, אפשר עוד לדבר שעות על הנושא הקסום הזה, והעיקרי כל כך בחיינו בו אין תחליף לנו כאימהות. הלוואי שנזכה להעניק לבובות של עצמנו, את הבובות האמיתיות האלה, את הכוכבים האלה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
אללה, אללה, כיף.
שוב, הרבה הצלחה.
אמן.
וכל אימהות ישראל באמת תחזקנו טובה לעצמכן, בזכותכן בעצם מתקיים עתיד עם ישראל.
ממש.
אז אתם שוות את המילים הטובות האלה, ותגידו אותם לעצמכן. אז בהצלחה.
תודה, תודה, STS, תודה, ברכה בהכל.
תודה.
ביי ביי, להתראות. פרסומות וחוזרים מיד להפתעה. חזרנו, הנה ההפתעה שהפתיעו כאן באולפן אותי, לקט של קובץ של כמה תוכניות, מהרגע שבו התחילה התוכנית הזאת לפני שנה וכמה חודשים, מקווה שתתרגשו כמוני. בוקר טוב לכולם, כאן תוכנית חדשה שלנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, תוכנית חדשה, מפגש שבועי חדש, שנקרא מאומקה דליבה, וכשמו כן הוא, תוכנית שתנסה לעסוק עמוק עמוק בלב שלנו, עמוק בכל מיני נושאים שקשורים לתפילה, לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, למקום שממנו יורדות דמעות. כאן אפרת ברזל, מיד מתחילים. סבתא רבקה?
כן.
בוקר טוב, סבתא לאה. אני קוראת לך סבתא, זה בסדר? למרות שאת כן, רבנית
כן,
יפה.
כן, כן, אני מרגישה אותך כמו נחתה, כמו בת, אל
תשוטי. יו, כי את יודעת שאת סבתא מאומצת שאני אימצתי.
כן, כן, כן.
חזרנו. איה קרמרמן, אורחת יקרה באולפן, שלוש בעלות תשובה, סיוון רב מאיר, איה קרמרמן ואנוכי אפרת. בוקר טוב, סיוון רב מאיר.
בוקר טוב, אפרת ואיה, שלום, מה נשמע? אל תקרא בחירות, אלא בחירות.
להוציא את החמץ מהבית שלנו זה חמץ רוחני. זה הלשון הרע שדיברנו, וזה הצעקות שאמרנו לילדים והמשפטים שלא היינו צריכים להגיד לבעל, ולא היינו צריכים לשמוע, ואת כל הדבר הזה אנחנו מבארים.
בוקר טוב, הניה שוורץ.
בוקר טוב, אפרת. אנחנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה איתנו מה שצריך. הוא יודע את התוכנית הרבה יותר טוב מאיתנו.
הוא מדבר את התוכנית.
ומה שהוא עושה, הוא יודע. אבל מכיוון שאנחנו, באמת, אני לא יודעת חיים בלי אמונה.
החיים, מן הסתם, זה ריבונו של עולם שמתווה הכל ועושה הכל. זה שהוא פשוט נמצא בשביל לזמן דברים טובים, והכל קורה באמת לטוב, באמת.
אני כל כך מודה לך, שרה. שבאת לפה, שפתחת את הלב, שנתת ממה שאת עברת לעם ישראל. נמצאת איתנו באולפן הרבנית יהודית יוסף, הקלה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בוקר טוב הרבנית יהודית.
בוקר מצוין. ואנחנו מודים לבורא עולם על הזכות שהייתה לנו, אבל הכי חשוב בעיניי, נכון שהוא נפטר, אבל אנחנו ממשיכים את דרכו. זה לא שנפסק הכל, זהו, אנחנו כבר די. פשוט אנחנו ממשיכים את דרכו, וזה מה שמעודד אותנו ונותן לנו כוחות.
חיים עוד, עוד ועוד
כן,
ועוד.
כן, ודאי.
בוקר טוב, נועה ירון.
בוקר טוב, אפרת ברזל, מה שלומך?
מצוין, יקרה ואהובה, מה העניינים?
בסדר, אנחנו לא התראינו מזמן, אני חושבת שלהתראות בתוכניות רדיו זה נחמד.
זה נחמד, זה מין סוג כזה של קפה ומאפה. זה מין משהו כזה שכשאתה נדרש להציג את עצמך, אתה פתאום שם לב מה אתה אומר קודם, ומה אתה אומר אחר כך, ומי אני בעצם בעולם הזה. בוקר טוב, מירי ארנטל.
בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך.
אני שומעת שאת לא בארץ בכלל, אני צודקת?
אכן, אנחנו בלונדון, חצינו את האוקיינוס, מחנה קיץ, מספר 87, להיות אנושיים, להתנהג כמו שצריך, ולהעביר מסרים של חסד, נתינה, עשייה ברוכה, אף פעם לא מתחרטים על זה, ואני חושבת שיש בזה הרבה הרבה בונוסים, שאנחנו מקבלים הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים.
לא כל המצוות הן תמיד קלות ונעימות, והן בדיוק לשם כך נבראו. הבעיה היא שהתורה עצמה מגדירה במפורש את התשובה כדבר קל מאוד, לא נפלט, לא רחוקה, לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. וואו, איך חזרנו בתשובה. בוקר טוב, עדן הראל.
בוקר טוב, בוקר טוב. וואו, איזה זכות שחזרנו בתשובה.
ממש.
ואמרתי לו, אתה יודע שאני חושבת שהשם, אמרתי השם, לא משנה, שהשם אוהב את כולם. והוא אוהב אותנו על מי שאנחנו. ויכול להיות שבחוקים שלו זה אסור. אני לא ממש יודעת. אני חושבת שגם אני שמעתי שאסור, אבל אני לא בקיאה בזה ממש. אבל אני בטוחה שאהבה מנצחת את הכל.
בוקר טוב, הרבנית אזרחי.
בוקר טוב ומבורך. כל הבית שלנו עמד מוכן לעזרה אם יש צורך. מעולם לא היה לנו קשה, מעולם לא היה אכפת. ההפך, היינו גאים בזה.
בוקר טוב, הרבנית ברכה ברוורמן.
בוקר טוב ומבורך.
את הבת של הרבנית קניבסקי, עליה שלום.
נכון.
הכי, הכי מתחשק לי לשאול אותך את השאלה, הכי, איך זה להיות הבת של הרבנית קניבסקי?
היה מאוד נחמד להיות הבת שלה, חבל שזה נגמר כבר.
חזרנו, אנחנו עם איתמר זוהר ונועה זוהר, נדבר בשעה הזאת, לכבוד יום כיפור, על כל מיני תהליכים שיהודים עוברים.
וזה דבר שאבא שלי, עם כל המתחים וכל האנטי שנוצר וכל האנטי שחייתי איתו, אף פעם לא זרקתי את התינוק עם המים. את התכנים תמיד יכולתי לסבול ולנתח, והוא לימד אותי מה זה תפילה, הוא לימד אותי מה זה מערכת יחסים אמיתית עם מי שברא את העולם הזה.
איך אני צריכה לקרוא לך, הרבנית יפה דרי, גברת יפה דרי, יפה?
מה שאת מרגישה הכי טוב זה בסדר.
את זוכרת את הפגישה הראשונה?
בוודאי, ועוד איך אני...
אנחנו לא שוכחות... מה לבשת?
זה כבר שאלה קצת קשה, כי אני לא כל כך זוכרת.
כאילו, הדבר שהכי מתחשק לי לעשות זה לבקש מישי מהפקה, שישים לי את השיר איזה חג לי, של הילדים.
כן.
בוקר טוב, עינת נתן.
גם לי, גם לי יש חג. בפנים.
זה שאת באה לאולפן של הדוסים, ואני יודעת מי את בשבילי ומה הביחד של שתינו. בוקר טוב.
מבחינתי כל מפגש איתך הוא חג, אני לא צריכה את הפומביות או את האולפן עבורו, אבל כן, חג לי, לגמרי. כבוד גדול להיות פה.
התוכנית שלנו מוקדשת היום לאישה יקרה, חני ויינרוט, עליה שלום, באולפן איתנו דובי, בעלה. היי דובי.
היי, שלום וברכה. מדובר על אישה גדולה. עכשיו, כשאני אומר אישה גדולה, זה לא, באמת, אני לא עושה איזושהי אידיאליזציה למשהו ש... שנקרא חיים מאוד קדושים ממורי. הייתה אישה גדולה גם בחייה, ואמרתי לה את זה תמיד, שהיא אגדה בחייה. כן, היא זוכה לראות את זה בחייה.
בוקר טוב, הרבנית מאירה אדלשטיין.
בוקר טוב ומבורך, אפרת.
שלום,
אנחנו... שלום לך, שלום ובוקר טוב. אני שמחה להיות איתך פה.
וואו. אני מודה לך, הרבנית מאירה אדלשטיין.
אמן.
אשתו של הרב הגדול, שאני לא ממש יודעת כמה מילים אפשר להגיד מסביב, רב יעקב אדלשטיין, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה.
המצווה הכי גדולה בין אדם לחברו, זה קירוב רחוקים. יבינו שיהודים שייכים אל השם. יהודים שייכים אל השם, ולא לפחד, ולהמשיך להתקרב ולהתחזק, וזה תקנת העולם כולו.
מבינים איך התרגשתי? ישבתי לי באולפן ומנוואר הגיעו קולות של שנה ומשהו של רעיונות. חשבתי מה עשה לי שם דמעות, חשבתי מצחיקו כזה המוח והמחשבות לאן הן אותנו לוקחות. חשבתי פתאום על ילד שאנחנו מחתנים או על ילד שגדל להיות בר מצווה. מה מרגש אותנו במעמד, בחופה, בקריאתו בתורה? אני לא בטוחה שזה הרגע הזה. אולי זה בעצם, אולי מה שמרגש זה הזיכרונות של כמה השתדלנו בשביל שהרגע הזה יוכל להיות, כמה קמנו בלילה וכמה כאבנו, כמה החלפנו חיתולים וכמה דאגנו כשמישהו העליב אותו, כמה התפללנו כשהוא התחיל לקרוא, כמה פעמים עשינו לו חביתה ואיך לא ישנו כשהחום שלו עלה, כמה כל שבוע אנחנו משתדלים כאן בהפקה כדי לבחור עבורכם את המרואיינים הכי מעניינים והכי נכונים, כמה מחשבה אנחנו משקיעים בשיר הזה או בשיר האחר, כמה לב מקווה שאתם הכי מרגישים. תודה לכם מאזינים. כדליבה, כאן אפרת ברזל, בוקר טוב לכולם.
שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור, תן לנו אור בשמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד.
Smaller!